אני רוצה שנתחיל את הנושא של ראש השנה הנוכחי, אולי דווקא בנושא המרכזי של ראש השנה. ולא תמיד בשולחן ערוך אנחנו מוצאים את עצמנו, את ידינו ואת רגלינו בחיובים שיש לכל חג וחג. ברור לנו שלכל חג יש מצווה מיוחדת בפני עצמו, בזה המיוחדות שלו. חג אחד בלבד, אין בו מצווה מיוחדת. מהו? חג שבועות, יפה. בחג שבועות אין מצווה. כל שאר החגים יש להם מצווה מיוחדת בפני עצמם. בחג הסוכות יש לנו את הסוכה ואת ארבעת המינים, הלולב או ארוך. מי שארוך תמיד אומרים בוינה, נכון? או ג'ינג'י או ארוך, חייל בוינה. אז לכן זה נקרא מצוות לולב. בפסח יש לנו את, במחג המצות, יש לנו את אכילת המצה. בסוכות אמרנו, ראש השנה יש לנו עכשיו, וזה מה שאנחנו מתחילים, את מצוות השופר. ולכן, אם אנחנו פותחים את הרמב״ם, שהרמב״ם באמת הוא חותך לפי מצוות, מה שנקרא מדעי, ברור מה אני חייב, מה יש חיובים ממשיים, מה דברים אחרים, לא לחשוב שהתפוח בדבש זה יארג ואל יעבור באיסור קראת וגלגול בעולם הזה ובעולם הבא, חי צומם ודומח ודומם, חי צומח ודומם. בסדר, ברור. הנושא היסודי המרכזי של ראש השנה זה השופר. לכן אצל הרמב״ם בהלכה אין הלכות ראש השנה. לא קיים. יש לנו אחרי חג המצות, עוד פעם, גם חג הפסח אין אצל הרמב״ם. כי הפסח נמצא בקורבנות, קורבן הפסח. יש לנו את חג המצות. אז יש לנו הלכות שופר, סוכה ולולב. זה הדברים. מדוע? כי בראש השנה יש לנו מצווה, היא נקראת תקיעת שופר. כל שאר הדברים יכולים להיכנס בהלכות יום טוב. כל הכללים, ההלכות הנוהגים ביום טוב רגיל, הם גם נמצאים בראש השנה. כמו שיש לנו יום טוב בסוכות, שמיני עצרת, יש לנו את יום טוב בפסח, יש לנו את בשביעי של פסח, יש לנו את חג השבועות, יש לנו גם את יום ראש השנה, ששם אנחנו יודעים שאנחנו מתנהגים כהלכות ראש השנה. הדבר המיוחד זה הנושא של השופר. השופר הזה שבעצם הוא אמור לתת לנו את הממד של היום. כי כל מצווה שהיא קשורה לאותו יום נותנת לנו את הממד. השנה יש לנו מצווה, נקרא לזה כך, כפולה ומכופלת. אנחנו נכנסים למתכונת חדשה. קראתי לנושא שלנו מראש השנה לשבת. אז מן הסתם כולם פתחו את הלוח וראו שמראש השנה עוברים לשבת. בסדר? אז מה הייתי אמור לדבר עכשיו מרכז העניינים? נושא של מעבר בין ראש השנה לשבת. בצד הפרטי זה אומר עירוב תבשילים. נכון, אנחנו גם ניגע בעניין הזה, אבל אני מדבר על משהו אחר בכלל. אני מדבר על המציאות של שבת הארץ. אנחנו נכנסים בראש השנה הזה, מעבר שלוקח אותנו מראש השנה אל שבת הארץ. לכן בכותרת, בדף שאתם קיבלתם, ועדיין גם לי אין אותו, כן? כתוב שם בכותרת, לא, ראש השנה השביעית, איך כתוב? הנה. ראש השנה השביעית, שביעית שלום. הוספתי יוד עין היוד, כן? שבת שלום. כי השנה הזאת היא בעצם שנת השבתון שלנו, שנת השבתון שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה בה ברמה, שעוד רגע נראה בדיוק את ההקדמה עם כל מה שקשור לעניין הזה. בכל מקרה, מה שאני רציתי לראות לפני כן, זה בעצם סיכום של השנה שהייתה לנו. יש דרשה שנתן אותה מרן הרב זצ"ל, כפי שאנחנו יודעים הייתה לו ראייה, כן, ארוכת טווח, רחבה, מן ים, ראה המון דברים לעתיד, ראה את המציאות באור חדש, שלם וכולל, ונתן הרב דרשה בראש השנה, שנת תפרש צדי דלת, היא מובאת בווריאציות שונות, במקומות שונים, מהאנשים שרשמו אותם. אני ראיתי במועדי הראייה, אבל איזה ואלינר, יש את מאיר מידן שכתב, יש כמה מקומות שאנשים ניסו לשחזר את הדרשה של הרב באותה שנה, בראש השנה. ובעצם הוא מתחיל בעניין של שופר. וכמו כל הדרשנים הידועים, קודם כל פותחים בהלכה. זה סדר העבודה. אני לא ראיתי דרשנים רציניים שלא פותחים את דבריהם בדבר הלכה. כל הרבנים הגדולים ככה פותחים את דבריהם. יורדים פנימה או נכנסים פנימה לתוך ההבנה הרוחנית הפנימית שיש בכל משמעות של הלכה כלשהי, ולאחר מכן אנחנו מסכמים את עניין ההלכה, וככה יוצרים לנו מסגרת של הבנת התורה מהגוף, מהחוץ לפנים, ומהפנים החוצה, מהגוף לנפש, לנשמה, ואחר כך מהנשמה חזרה החוצה, ואלה הם חיים שלמים. ככה אנחנו צריכים להתרגל ללמוד תורה, שרואים את הכל בממד שלם, כולל של מציאות חיים. וכתוב בהלכה כך, סימן תפקוף פיוו, בשולחן ערוך, עדיין אין לכם בדף. שופר של ראש השנה, מצוותו בשל עיל וחפוף. שני תנאים אנחנו דורשים מהשופר. א', הוא יהיה בשל עיל, ב', שיהיה כפוף. ובדיעבד, כל השופרות כשרים. מה זה כל השופרות כשרים? רוצה לומר, אומר לנו המשנה ברורה, אפילו שאר בהמות או חיות. ומכל מקום, כשיש לו שופר של תייש ועז, יקדיל ממנו לשופר של יעילים, כן, ושאר החיות. במילים אחרות יש לנו אידיאל. האידיאל שלנו זה שופר של עיל, כפוף, מדוע זכר לאלו של יצחק אביו. בסדר? לאחר מכן, כתוב שיש אפשרות באחרים. גם אחרים, בין פשוטים, בין כפופים, בדיעבד הם כשרים. ובסוף אומר לנו, השולחן ערוך ושל פרה פסול בכל גוונה. הוא מוסיף ואומר, וכן קרני רוב החיות שהם עצם אחד, ואין לו מבפנים זכרות פסולים. מוסיף הרמה ואומר, לשים לב לסוג השלישי, וכן שופר מבהמה טמאה פסול. כותב המשנה ברורה על העניין הזה, שופר מבהמה טמאה שהוא פסול, כמו שלא הוכשרו תפילין לעשות מאור בהמה טמאה, כך לא תוקעים בשופר שהוא מבהמה טמאה. ולכן הוא אומר כך, וכתבו האחרונים שאין דין זה ברור, לא כל כך ברור ששופר של בהמה טמאה הוא פסול. לאחי, כי אין לו שופר אחר יתקע בו, אכן לא יברך עליו, ששמו הוא פסול מדינה, וכשיזדמן לו אחר כך שופר כשר, צריך לתקוע עוד הפעם. וגם כן בלא ברכה, למה? מספק, אולי יצאתי ידי חובה בשופר מבהמה טמאה, ואולי לא יצאתי. אז אם לא יצאתי, תקעתי עכשיו, אבל אם יצאתי, אני לא יכול לברק, מספק. זה רבנן לכולו, וכמובן שהברכות הן תקנת חכמים, להבדיל מהמצווה עצמה, שהיא מצווה דאורייתא. לשים לב לחלוקה שהרב חילק פה. א', יש לנו שופר לכתחילה. תקע בשופר גדול לחירותנו. לאחר מכן יש שופר קטן. שופר שהוא, נקרא לזה כך, לא מהודר, הוא פחות מהודר, אפשרי גם. אבל יש שופר שהוא בדיעבד של בדיעבד, שופר של קטנות. ופה הרב בא ומדבר על הנושא של הכניסה לארץ. אני מבחינתי, אחרי שעברו כבר 80 שנה, מכתיב את הדברים פה בארץ. ואני לוקח את הדרשה של הרב אל המציאות שלנו כאן בארץ. מדוע? כיוון שיש לנו שתי נוסחאות, ואנחנו שינינו בסידור התפילה וגם בברכת המזון, והולכנו מהרה קוממיות. איך שינית? עלית לארץ, זכית. בסדר? קוממיות בארצנו. כי יש אפשרות לעלות קוממיות לארצנו, אבל אחרי שהגענו לארץ, מה עכשיו? האם אנחנו ממשיכים להתרפס כמו בגלות, או שאנחנו הולכים קוממיות גם בארץ שלנו? ומה זה קוממיות? שתי קומות, הרב ציוד היה מבאר. קומה גשמית וקומה רוחנית. אומר הרב, יש תקע בשופר גדול לחירותנו. יש כאלה שבאים ונמצאים בארץ, עכשיו אני אומר את המילים שלי, יש כאלה שנמצאים בארץ מתוך אידיאל שלם. אנחנו באנו לארץ כי הקדוש ברוך הוא יודע וציווה עלינו להיות פה, לבנות את הארץ, לנטוע, לבנות בתים, לארגן כל מה שרק אפשר, כי זה בעצם תיקון העולם כולו. האידיאל הגדול, הענק, הוא תקע נתקע בשופר גדול לחירותנו, אנחנו נהיה חירותיים פה בארץ ישראל. יש כאלה שנמצאים בארץ, תראו, צריכים איזושהי טריטוריה לעם ישראל. הרי זו המדינה היהודית היחידה בעולם. אי אפשר לבטל אותה. צריכים באיזושהי דרך להסתדר כאן. שמנו לב להבדל? יסודי. שניהם רוצים להיות בארץ. מתוך מה? מתוך רצון השם הברור לתיקון העולם, מתוך הגאולה השלמה שתגיע ביד משיח צדקנו, בניית בית המקדש, או שאנחנו נמצאים פה כדי למצוא, אתם יודעים, אפילו כדי ליצור לימוד בישיבות בצורה יותר קלה מאשר בכל מקום אחר. גם זה לא מספיק לנו. זה שופר קטן. אבל מצד שני, יש שופר של בהמת מאה, שבדיעבד גם הוא עוזר. יש בהמות מאות שמסתובבות בשטח. ובגלל התומעה שלהם, ובגלל שהם באים ומרשיעים, והורגים ורוצחים וזורקים טילים, ומסדרים כל דבר, פרא למוד מדבר. כתוב, מי זה הפרא? פרא זה חמור מדבר. חמור מדבר, אנחנו יודעים מי זה בדיוק. ובגלל שהוא בא ומציק לעם ישראל, פתאום אנחנו נהפכים למאוחדים, ופתאום כולם רוצים את טובת עם ישראל, ופתאום כולם מהכותל ועד כיכר רבין עושים תפילות, וכולם יוצרים איזה מין אווירה חיובית. אבל מי יצר לנו את זה? חמור מדבר, בהמת מאה. זה הדרך הכי נמוכה של התקדמות תהליך הגאולה, אומר הרב. כי יש את הדרך האידיאלית, שאנחנו באנו לכאן כדי לתקן את העולם, לתקן את מציאות העולם כולו, גאולה שלמה. זה הדרך האידיאלית. אבל אם לא מסתדרים עם זה, וכל אחד דואג לביתו, מסתדר עם עצמו, לא מכיר את החבר שלו, הוא יודע שהוא יוכל כמה שיותר לגרוף ולא אכפת לו מה קורה עם האחר, אז בא השופר של הבהמה הטמאה, לא שופר גדול לחירותנו, שופר קטנצ'יק, טמא, מבהמה הטמאה, וגורם לנו להתעורר ולהבין שאנחנו בהליך גאולה, והאחדות בעצם היא זו שגורמת לנו להישאר פה בארץ. זה מהלך שצריכים לשים לב אליו. הוא חזר על עצמו, הרב דיבר על זה בשנת תפרש צדי ד', כשהתחיל, או כשהתברר, שמתקיימת השמדת יהודים, מלחמת העולם השנייה. אז הרב התחיל לדבר על העניין הזה, שיש כאלה שבאים לארץ מאידיאל, כמו רבי יהודה החסיד, כמו הכוזרי, כמו כאלה בודדים שהגיעו, לאחר מכן זה נהפך לקבוצות יותר גדולות, תלמידי הגר"א, נשיא המדינה שלנו, אחד מהצאצאים של תלמידי הגר"א שהגיעו באידיאל. זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו מהלך של אידיאלי. מצד שני יש מהלך שהוא כלכלי, חברתי, קיומי, הוא גם מהלך, הוא נמוך. ובצד השלישי יש לנו את ה, אם לא בחמה שפוחה, הם לא חליכם, שהגויים דואגים, שאנחנו נדע מי אנחנו, ואז אנשים לא תהיה להם ברירה, אלא ישפכו לארץ. אנחנו עלינו כבר בדורות, זה אולי שלושה דורות אפילו, והתקדמנו כבר בהליך. וההליך הזה מדבר אלינו, ואני לא יודע אם מישהו פה לא שם לב שזה בדיוק מה שקרה איתנו כל השנה כולה. התחלנו מהלך של הבנה, אבל מתוך מה? הבנה בגאולה, הבנה באחדות עם ישראל, אבל מתוך מה זה בא? מתוך תקיעה בשופר של בהמת מאה. וזה לא כל כך טוב לנו, אנחנו צריכים להעלות את הכל לרמה הגבוהה. וכאן אנחנו נכנסים לעניין הזה של השמיטה, כי זהו בעצם כל בסיס השמיטה. ונמצא אצלכם בדף, תראו בעמוד השלישי. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. כותב בעל ספר משך חוכמה. שבע שנות השמיטה מקבילות לששת ימי בראשית. וכשם שנאמר על יום השבת שבת להשם, כך נאמר על שנת השמיטה שבת להשם. הסברנו בשיעורים, בעריכות שאנחנו נותנים על הלכות שמיטה, ומי שלא ראה אפשר לראות את זה כבר בערוץ. התחלנו כבר לקראת סיום בסדרה של תמצות כל הלכות שמיטה על כל ההלכה למעשה, מהיסוד הרעיוני ועד הלכה למעשה. בעצם מוזכר לנו שבת להשם, לא מוזכר שבת הארץ. שבת להשם, מדוע שבת להשם? שלא תחשוב, אומר אור חיים הקדוש, הרמב"ן מביא את זה, שלא תחשוב שהארץ צריכה לנוח, יש מחזור זריעה, הארץ לא תוכל לתת את יבולה אם תזרע כל השנים אחת אחרי השנייה בלי הפסקה. יש מקומות שבעבר היו זורעים שנה אחת, שנה אחת מובירים, שנה הבאה זורעים, חצי שדה, חצי שדה. מדוע? כדי להחליף, לחדש מינרלים. ברוך השם היום אין דברים כאלה, הכל בא בהשקיה, כל המינרלים, כל החומרים, אנחנו בסוף אוכלים אותם, נכנסים לקרבנו כל הכימיקלים האלה, אבל בסופו של דבר, זה מה שחשבו. אומרת לנו התורה, השבת היא שבת להשם. מה המקבילה של שבת להשם? הזו, שבת השמיטה, שבת בראשית. שבת בראשית היא שבת להשם. האם אנחנו, רק בגלל שאנחנו צריכים את המנוחה, יש שבת? או כיוון שהקדוש ברוך הוא עבד שישה ימים ביום השביעי שבת, לכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותך, הידמה לבורך. מהו שבת ביום השביעי? אף אתה תשבות ביום השביעי. עשרת הדיברות הראשונות. ככה מופיע. זאת אומרת, אנחנו צריכים באיזשהו מקום להידמות לבוראנו. מהו רחום, אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. מהו שבת בשבת? אף אתה תשבות בשבת. מה הוא אמר בשנה השביעית שבת להשם? גם אתה תשבות בשנה השביעית. אומר הרב משך חוכמה, כך נאמר שנת השמיטה שבת להשם. השנים השלישית והשישית לשמיטה הם שנות מעשר עני. מדוע? כי שנים עבדה. א' ב' ד' ה' שנות מעשר שני. שנים גו, ג' וו' זה שנות מעשר עני. בניגוד לשאר שנים שהם שנות מעשר שני. וגם לכך יש הקבלה לששת ימי בראשית. ביום השלישי וביום השישי לבריאת העולם נאמר פעמיים כי טוב. בעוד שהשאר הימים נאמר רק פעם אחת, פרט ליום שני שלא נאמר בו כלל. ומה הרמז? הרמז הוא כי טוב, פעמיים כי טוב, טוב לך וטוב לחברך, שאין לו, לעני. ולכן בשנים האלה, שלישית ושישית, אתה נותן מעשר עני. אבל מה קורה בשנת השמיטה? אנחנו משכללים את המדרגה. לא רק שאנחנו נותנים, לא רק שזכינו שאנחנו יכולים לתת לעני משהו מתוך מעשר, מתוך כל היבול שלנו, אנחנו את הכל מפקירים לכולם. שנת שוויון, שנה כזאת שהיא בעצם מעלה אותנו ברמה שאין נוגס איש ברעהו, כמו שכותב הרב בהקדמה לשבת הארץ, מעל הכל הוא יום השבת, שהוא יום מנוחה לכל, ללא הבדל מעמדות. כולם שווים ושובתים, חוץ משר האוצר. כך היא שנת השבע, שנת השמיטה. לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרה שמיטה להשם. שנת שוויון ומרגוע. אין רכוש פרטי מסוים, ולא זכות קפדנית. מכירים את זה ילד קטן? מה הדבר הראשון שהוא יודע, ואנחנו מבינים שהוא מבין משהו? זה שלי. נתקלתם? בעזרת השם. בסדר? זה שלי. זה הדבר הראשון. דרך אגב, זה אחד הקריטריונים שמופיעים בדברי חכמים, לראות אם אדם הוא בריא או שהוא שותה. כדי לראות אם הוא יכול בכלל ליצור קניינים, יכול להתחתן, ליצור איזושהי מציאות, האם צרור וזורקו, אגוז ונוטלו. האם הוא מבדיל בין דבר טוב ללא טוב, זה שלי, זה לא שלי. האם בן אדם מחלק את חפציו ללא הגבלה? הוא לא מבדיל בכלל בין שלי לבין של אחר. נקרא שוטה או בריא. והדבר השני הוא שלפעמים אדם לא מגביל את עצמו במה שלו, מה של חברו, והוא חושב שהכל שייך לו. יש כאלה שהכל שייך להם. אם זה בא בצורה גסה או במעטפה יפה, זה לא משנה באיזושהי דרך. אבל אנשים חושבים שהכל מגיע להם. גם זה חלק מהטיפול הנפשי שהאדם צריך. ולזו באה שנת השמיטה. שנת השמיטה באה לומר לנו, כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בניו של הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה שמישהו נוגס בחברו. כל מי שרוצה יבוא ויקח. זה היסוד, זה הבסיס לכל. ולכן כשאנחנו מתחילים שנה, ובפרט השנה שבאים מראש השנה, שבת, ואחר כך נכנסים ישירות לשנת השמיטה, אז ברור לנו שכל הבסיס שלנו הוא בסיס כזה של המלאכת השם בעולם, שזה קורה כל שנה, אבל המלאכת השם בעולם תוך כדי ההבנה שלנו שכולנו עכשיו יוצאים לשנת שבתון. כי הבסיס הוא לא רק המזון, וזה הצד הכלכלי, שלא יגוס איש את רעהו, וכל אחד יהיה לו מה לאכול. הבסיס הוא שבן אדם גם לא עובד. קוראים לזה היום קרן השתלמות. אנשים עובדים, מקבלים קרן השתלמות, ובשנה השביעית יוצאים לחופשי. חינם, משלמים להם לימודים, נותנים להם שכר. זה בעצם הבסיס של כל שנת השמיטה. אנחנו עולים במדרגה, ואינה דומה השנה השמינית לשנה השישית. כי יהודי שמגיע לשנה השמינית, הוא כבר אחרי שנת לימוד, אז זה לא כמו שהוא נכנס אל השנה השביעית, הוא יוצא ממנה ברמה רוחנית הרבה יותר גבוהה. ומה קורה אחרי שבע פי שבע? יובל. עם ישראל בכלל, גם בתים, משחרר למציאות הראשונית של חלוקת הארץ היסודית שהייתה בזמן כניסה לארץ של יהושע. כולם מגיעים לאיזשהו מקום ראשוני של התחלת חיים חדשים. הכל בא כתוצאה מהתפתחות רוחנית. הרב מסביר את זה בהקדמה לשבת הארץ בצורה מאוד רחבה. אנחנו נמצאים היום, כן, בכניסה לראש השנה. ולכן, ככה, בקיצור, אני מדלג על גינות הנוי, בסדר? כי אני רוצה גם להגיע להלכות המעשיות של ראש השנה. הנושא של הבית, וכולנו, כולנו. אפשר לומר שכל מי שיושב פה הוא עירוני, נכון? יש פה מישהו לא עירוני? אתה לא עירוני? איפה אתה?
מושב הרוגות.
ו?
מושב הרוגות.
מה יש במושב הרוגות? מה מגדלים שם?
גפנים.
זה שיא השמיטה. כן, הזמירה זה מלאכה דאורייתא. בא אליי היום מישהו, בעל מקצוע, כדי לזמור לי את הגפן.
בעל מקצוע?
כן, אני יודע, שלוש עיניים, ארבע עיניים, שלא יתחיל ללבלב פתאום, כי זה לפני שמיטה, עוד יש עלים, אם יתחיל ללבלב לא יהיו פירות. אתה מכיר את כל העבודה הזאת? זה מקצועיות, מקצועיות. טוב, בכל מקרה לשים לב. גם מי שיש לו, גם מי שיש לו עצים בבית, הכוונה היא בחצר, לא במקום מנותק תחת גג, אז השמיטה חלה עליו. בסדר? לכל נושא ולכל עניין, ויש כאן איזשהו פירוט בנושא של גינות, אבל אני נגיע ישר למטבח, ולשים לב לדבר שהוא מרכזי בתחום הזה של השמיטה. בתוך השמיטה עצמה, אסור לנו ליצור שום מציאות שמישהו אפילו יאמר שגידלנו משהו בשביעית. רק דברים שהם נמצאים לפניכם. ולכן, פירות זה לא בעיה. למשל, אם אתה צריך לשים קונפידור, אין בעיה. למה? כי זה להעמיד את העץ, אחרת יאכלו אותו כל מיני מזיקים, קנימות וכו'. זאת אומרת, ריסוסים, אין בעיה. הבעיה היא לעשות דברים שהם מפתחים את העץ. אבל זה, גם אם בן אדם לא יעשה, יהיו פירות. אני יודע אם יהיו הכי גדולים ויפים, יהיו פירות. בסדר? זה דבר אחד. הדבר הקשה יותר הוא הנושא של הירקות. כי הירקות זה דבר שגדל מהיום להיום. זה דבר קצר, אתה זורע, עגבניות, זה נגיד עכשיו להמון זמן, חודשיים ומשהו, אולי חודשיים וחצי, הגידול שלהם, מהזריעה ועד הקטיף. כלומר, קישואים זה חודש. וכך, ככה כמה דוגמאות של ירקות. ולכן, בנושא של ירקות, מיום ראשון, דלת בתשרי, צום גדליה, נדחה שבנדחה, סדר השנה, מרגע זה יש לנו קדושת שביעית בכל הירקות שקוטפים אותם. עוד שלושה, עוד ארבעה ימים. מיום ראשון הבא, עוד שבוע. אנחנו ביום ראשון, כן? יום ראשון הבא. ברגע שקוטפים ירק, כל ירק שיקטפו מיום ראשון הבא, כבר יש לו קדושת שביעית. שים לב. עד מתי אפשר לאכול ירקות של קדושת שביעית? עד הזמן שהוא נאסר, אני אומר מושגים בקצרה, אבל שנבין למה מדובר, בעריכות זה בשיעורים בהלכות שמיטה, עד הזמן שיש אפשרות לזרוע למחרת ראש השנה, וכבר אנחנו יכולים לקבל ירקות לאכילה בזמן הזה. זאת אומרת, אם בתיאורטית מישהו זרע בדלת בתשרי קישואים, מתי הוא יכול להתחיל לכתוב קישואים? בדלת בחשבן. כיוון שמתחילים מאלף, אז באלף בחשבן, הכישורים שיכתפו לאחר אלף בחשבן, מחזיקים אותם ככאלה שאפשר לזרוע אותם מראש חודש תשרה, והם נקראים איסור ספיחים. הווה אומר, אסור בכלל לאכול אותם. אין לאכול ירקות בשנה השביעית, כל עוד הם כאלה שהגיעו לזמן שיכלו לזרוע ולקטוף באותה שנה. אז מה אוכלים בשביעית? הרמב"ם כותב מפורש. אין ירקות על השולחן בבית. לא מלפונים, לא עגבניות, לא פלפלים. בסדר? כל ירק חד שנתי שאפשר תיאורטית לזרוע אותו ולהגיע לאכילה, מרגע שאפשר להגיע לאכילה, זה מה שאתם תראו בטבלאות שמופיעות בחוברות, באינטרנט, משרד הדתות, הרבנות וכו', אתם תראו שכתוב איסור ספיחים. ולכן, בירקות אין לנו אפשרות לאכול ירקות שגדלו בקרקע שראויה לגדילה, להצמחה, בשנה השביעית. אלא רק בתחילת השנה, זמן הגידול. יש למשל, זה לא ירק, אבל זה גדל על האדמה, אני יודע מה, דלעת. כמה זמן לוקח לגדל דלעת? ראיתם פעם דלעת שלמה? בטח, הביאו למכון מאיר, במשה המזרחי, התרומה. ראילה דלעות, מי הרים אותה? הרמת? לא הרמת, פחדת. קילה, כן. אקשן שוז. בסדר, זה ברור. 40 קילו, ככה דלעות כאלה. זה לוקח 4 חודשים, חצי שנה. הזמן גידול. אז באמת, עוד חצי שנה יהיה מותר. זה לא חורף גם, זה בקיץ. בסדר, זאת אומרת, יהיה אפשר לאכול. ברגע שיש זמן לזרוע, ולגדל ולקטוף בשביעית, זה אסור לחלוטין. אז מה אנחנו עושים? איך יהיה לנו סלט שנה הבאה? יפה. אנחנו מוצאים פטנטים. ראינו את זה ביחד בעין היה, במחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. האם מברכים? בורא מאורי האש או ברא מאור האש? הרב כותב שזה ההבדל בין בית שמאי לבין בית הלל. האם מדברים על עצם הבריאה? או על הטכנולוגיה, שהמפגש בין שכל האדם לבין הטבע, ככה מגדיר הרב, המפגש בין שכל האדם לבין הטבע הוא התפתחות העולם. המפגש הראשון שהיה בין הבינה האנושית לבין הטבע, מה היה? האדם הראשון נכנסה בו בינה, לקח שתי אבנים, שפשף אותם, חיכך אותם אחת בשנייה ויצא לו אש. זה הפיתוח הטכנולוגי הראשון. ומאז, כותב הרב, כל דור ודור יש לו את הפיתוח שצריך לצאת באותו דור. ואם אנחנו רואים שבתקופה שלנו זה רץ, מה שקנינו לפני חודש, אחרי חודשיים שווה 30%, כי כבר יש משהו חדש. וכל הזמן יש פיתוחים, סימן, שאנחנו בהליך גאולה מואץ. כי הצד הטכנולוגי, הגופני, הוא בא על גבי הצד הרוחני. מה אמרנו בתחילת השיעור? כל דבר הוא גופני, רוחני. גוף ונפש. הקדוש ברוך הוא ברא גוף ויפח באפיו נשמת חיים. אי אפשר ללמוד משהו כולל הלכות בלי ללמוד מה עולה, מה מבעבע מלמטה. איזה מהלך רוחני, אנרגטי, יש לנו מתחת. ולכן גם בשנה השביעית יש לנו דברים שהם אסורים לחלוטין. מה אנחנו עושים? אז היום יש כל מיני פיתוחים. קודם כל יש קירור. הרבה, לא כל כך הרבה, אבל יש הרבה מוצרים שמקררים אותם, מצננים אותם. יש דבר שכל השנים מצננים, וכבר איבדנו את הצפון, אנחנו לא יודעים מתי זה חדש, מתי זה ישן. הדוגמה הקלאסית, תפוח עץ. תפוח עץ גדלים, זה נשיר. זה תפוח, זה פרי של קיץ. הוא בא בערך חודש בקיץ. עכשיו כבר נגמר. נגמר תפוח עץ. איך בחורף אנחנו מקבלים תפוח עץ? בבתי האריזה יש קירור, ויש קירור, וכל השנה אנחנו אוכלים מקירור, אגסים, תפוחי עץ, זה אותו דבר, זה אותו סוג גידול. בסדר, יש הרבה דברים שאנחנו מצננים. לאחרונה, 4-5 שנים האחרונות, התחילו להשתדל, לנסות, לצנן גם ענבים. פתאום בט"ו בשבט, לא אלה שבאים מדרום אפריקה, בטיסה של מוצאי שבת. נדבר על הרגילים, הרד גלוב למשל, משתדלים לצנן אותה, אפשר רק בט"ו בשבט לקבל ענבים מארץ ישראל. הם לא גדלו עכשיו. לאט לאט יש התפתחות בשימור. אז אם בעבר, אני זוכר בתור ילד קטן, אם היינו רוצים, אני לא מדבר עכשיו על שמיטה, על צריכה שוטפת. אם היינו רוצים למשל לאכול מלפפונים בחורף, יודעים שמלפפון זה גידול של קיץ? מי יודע? אם יום אחד חסר לנו כבר, מה קרה במדינה, אין עגבניות שבועיים. דרך אגב, אני כבר אומר לכם, שעוד שבועיים, שלושה, אין עגבניות. 10-15 שקל קילו. זה לא בגלל שנת השמיטה. זה המעבר בין גידול בקרקע לבין גידול חממות. כל שנה אותו סיפור. יש תקופה כזאת, שבועיים, שלושה, שפתאום קופצים מחירי העגבניות. אז אנשים אומרים, איך אפשר לעשות סלט בלי עגבניה? בסוד אני אגיד לכם, אין בזה כלום, אפשר להסתדר גם בלי. בסדר? אם תגידו לי, פלפלים, יש כל מיני ויטמינים, מינרלים, בסדר. עגבניות כמעט אין כלום. אבל מה, צריך קצת צבע בחיים, בסדר? ולכן רוצים. לא מסתדרים בלי זה, אבל זה לא גידול מתאים. זה גידול של קיץ. אז מה עושים עכשיו? מה היינו עושים? כשהיו ילדים, היו לוקחים את הפחים, אדם שרואה, היום מביאים פחי שמן וזה 5 ליטר, פחים ארוכים כאלה. היו לוקחים, ממלאים אותם מלפפונים בקיץ, לוקחים לפחח בשכונת הבוחרים, הוא היה מרתך את הכל מלחים, בהלחמה מסביב בודקים שאין חור בהלחמה, כי אם יש חור מה יקרה? הכל ירכב, אתה מציין, אתה מדבר בלשון יפה, ירכב, בסדר? וסוגרים, ובחורף, באמצע החורף פותחים פח, ואז יש מלפפונים חמוצים, זהו, כבושים, אין מלפפון ירוק, זה לא שייך לעונה. היום אנחנו איבדנו. אני לא רוצה להתחיל עכשיו שיהיו בטבעונות, אם זה טוב שאנחנו לא אוכלים ירקות ופירות לפי העונה שלהם, אבל זה סיפור אחר. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב, אז נותן לנו אפשרות להתפתח מבחינה טכנולוגית, וזה מה שעושים היום עם הרבה ירקות. יוצרים מציאות של אין קרקע. האמת היא שעגבניות שרי כל השנים מגדלים אותם במצע מנותק. על שולחנות. יש עוד כל מיני כאלה, פלפלים. אני מדבר על אזורים שהם לא חלק מארץ ישראל, של לא חלק מארץ ישראל, אבל לא קדושים בקדושת עזרה, קדושה שנייה. זאת אומרת, מבחינתנו היום יש לנו אפשרות לאכול דברי ירקות שהם בשנה השביעית, אם זה או איסום של שנה שישית, או עד לתאריך שמתחיל איסור ספיחין, ואחר כך אנחנו יכולים לאכול ירקות שהם ממצע מנותק. פרט לזה אין לנו שום ירק אחר שאפשר לאכול אותו. בסדר? לשים לב. יש לנו בעיה אחת, למשל, שמלפפונים כל השנים, במשך כל השנים, רוב הגידול הוא גידול של ערבים. כמעט ואין יהודים שמגדלים מלפפונים. בסדר. אבל דברים אחרים אין לנו שום סיבה ללכת ולהיזקק לאנשים שמנסים לחבל בהימצאות שלנו בארץ, ולתת להם איזשהו חיזוק. חס וחלילה, חס ושלום, מה פתאום. זה לא רק שזה סתם גוי, שיש פה איסור לא תכונן וכו', זה אויב שלך. זה אויב שלך שמנסה להעיף אותך מהמקום. בסדר? אז צריך מאוד להיזהר בדברים, ולא להתפתות למין קולות. ויש כל מיני אנשים שמקלים מאוד, וקונים יבול נוכרי. אני שמעתי שיש כאלה אנשים שקונים בכוונה יבול נוכרי, זה כולה גדולה לקנות יבול נוכרי, אם אנחנו משתדלים שלא. בסדר, אז אם משהו קצת חסר, אז חסר. לגבי פירות אין לנו בעיה, יכול להיות הכל קדושת שביעית, כן? או, גם פירות וגם ירקות, יש יותר מחירה. וזה המציאות של קיום מדינה. כי אם לא מקיימים את המדינה, אז אין לנו שום דבר. וצריך לתת פתרונות ממלכתיים. כי בן אדם לבד יכול להגיד, השנה אני לא אוכל כלום. שכוח, בריא לא בריא, בעיה שלך. אבל לבוא ולתת פתרון למדינה שלמה, אל תאכלו או תזדקקו לגויים, זה לא פתרון של מדינה, זה פתרון של מה שנקרא בפשקווילים, אנש. יודעים מה זה אנש? אנשי שלומנו. יש אנשים שהם אנשי שלומנו, כל השאר אנשי מלחמתנו, רעתנו, אני יודע, איך שתקראו לזה. זה לא מתאים לנו. אנחנו רוצים מציאות כללית, של מדינה שחיה בצורה בריאה. זה באופן כללי, בדף יש קצת יותר, שקשור לעניין של הכניסה שלנו לשנה השביעית, לראש השנה, למציאות הזאת של שנה שהיא שנת שבתון, כמה אנחנו חווים את החוויה בתור אנשי משרד שמקבלים משכורת והכל אותו דבר, לפחות בשיעור שלי קצת חוויתם את החוויה. ובעזרת השם שזה ימשיך למשך כל השנה. מכאן אני רוצה להגיע באמת לצד הפרטי. פה דיברנו בצד הכללי של הארץ עצמה, האדם הפרטי עצמו. וכאן כן אני אכנס לעניין שאמרנו עירוב תבשילין. יש לנו יומיים ראש השנה. ראש השנה באופן עקרוני בתורה מופיע בראשון, באחד לחודש השביעי. זאת אומרת, מדין תורה, ראש השנה הוא יום אחד בלבד. באו חכמים ותקנו יומיים. מדוע חכמים תקנו יומיים? מלא, בחוץ לארץ, בגלות, תקנו יומיים. למה יש יומיים, יום טוב שני של גלויות? כי לפעמים לא יודעים מתי קידשו את הלבנה. השאלה אם היה לנו בחודש 30 יום או 29 יום, לא הגיעו עדיין, הוואטסאפ לא עבר, הייתה תקלה בגולן כי יש ניתוקים, ולא הגיעה לנו הידיעה הזאת, אז לא יודעים האם עכשיו אנחנו נמצאים באלף או נמצאים בלמד. ולכן עשו כל יום טוב, יום טוב שני של גלויות. אז למשל, השנה, מי שנמצא בעוונותינו הרבים, כן, שלא נדע מצרות, נמצא בחוץ לארץ, בראש השנה, בסוכות, כן, ניקח למשל סוכות. סוכות יצא ביום חמישי. אז אם הוא, השם ישמור, נאנס ונמצא בחוץ לארץ, יש עוד כמה כאלה, אתם יודעים? כמה יהודים יש בחוץ לארץ? אז מה הוא צריך לעשות? יום טוב שני של גלויות. אז יוצא לו יום טוב, חמישי, שישי, ואחר כך שבת. ואותו דבר, שמיני עצרת. חמישי, שישי, שבת. בחודש אחד, הם עושים שלוש פעמים עירוב תבשילין. ישראלים, עד שמגיעים לעירוב תבשילין, באמת מחכים הרבה זמן. הרבה זמן עד לעשות את המצווה הזאת. אבל בחוץ לארץ, כן, יש לצערנו, עוד אנשים שם, אז הם עושים את זה. בסדר? למה? שלא יתבלבלו ויעשו יום חול בזמן שצריך להיות יום טוב, אז לכן תקנו את זה. אבל מה זה קשור לראש השנה? שכולם צריכים לעשות יומיים. לשים לב, אני התבעתי מושג, בסדר? אני לא נראה לי שאף אחד ישתמש בו, אז אני אגיד אותו. אם כל שנה אנחנו יודעים שיש חגים שנקראים יום טוב שני של גלויות, ראש השנה הוא קבוע יום טוב שני של גאולה. ולמה יום טוב שני של גאולה? מה אומרת המשנה? מה רצית להגיד? בסדר? אומרת המשנה, כיוון שקרה פעם אחת שהעדים שראו את קידוש הלבנה אחרו להגיע, אחרו לבית המקדש, לבוא ולהעיד שהלבנה נראתה בחידושה אתמול בלילה. והלוויים, יש פה משהו לוי? והלוויים קלקלו בשיר. הם בטעות, מה זה בטעות? לא ידעו. עשו שיר של יום, של יום חול. ורק אחרי שהם שרו את השיר של אותו יום, שזה של יום חול, הגיעו העדים ואמרו שהם ראו את הלבנה בחידושה. מה התברר לנו? שהיום זה א', ראש השנה. כדי שלא ייווצר מצב שיש טעות, תקלה בבית המקדש, תקנו יומיים וזהו. יום השלושים ויום השלושים ואחד. קבוע, אין למד באלול. תמיד יהיה כפתית. זו תקנה מאוחרת. ויומיים עושים ראש השנה. עכשיו תשאל אותי, אז למה היום אנחנו עושים? אין לנו בית מקדש. זו שאלה יותר קלה, יותר קלה, מלמה בחוץ לארץ עושים יומיים, הרי יש להם וואטסאפ. יש להם לוח. הם יכולים מהיום לראות כבר עוד 100 שנה באיזה יום יהיה על פי החשבון, נכון? למה הם לא הפסיקו לעשות יום טוב שני של גלויות? זו שאלה יותר קלה. בסדר? זאת יותר קשה. שאלה שלי, בעזרת השם, יבנה המקדש. יבנה המקדש, צריכים לחזור חזרה, אז מה עכשיו אתה מבטל? הרי רבי יוחנן תיקן, 10 דברים מהרה יבנה המקדש. אז יש לנו יומיים, מהרה יבנה המקדש. בסדר? אבל יום טוב שני של גלויות, באמת זו שאלה, למה לא מפסיקים איתו? יש כל יום את השיר של יום שלו. בסדר? שיר של יום. איזה שיר אמרת היום? יום אחד. אתה ספרדי. אשכנזי אומר יום ראשון, אבל אתה יום אחד. בסדר? יש שינוי בנוסח. טוב. בכל מקרה יום אחד. זה מה שאמרת. אבל אם היה ראש השנה, מה היית צריך להגיד? שיר של איזה יום? איך? בכסל יום חגנו. נכון? זה היה שיר של יום של ראש השנה. באו הלווים, כבר שוררו את כל השיר שלהם, שיר של יום, יום ראשון, ופתאום באים ואומרים, סליחה, ראש השנה היום. מה יצא? שעבודת בית המקדש הייתה בטעות. לא יכולים לאפשר לעצמנו טעויות בבית המקדש. לכן עשו הבטחה. מה היה הבטחה? יומיים. ואז אין טעות, ככה או ככה, אתה נמצא שם. ברור? זהו, זה היסוד. ולכן יש לנו יומיים, אתה רוצה, יש לנו, זה לא קשור להשנה. אבל אם תשים לב את הכוח של חכמים בקביעת הימים, בקדש ישראל והזמנים. ישראל שם קציב את הזמנים, שלפעמים קורה שראש השנה הוא שבת וראשון. נכון? אז בדאורייתא, איזה יום הוא האמיתי הראשון, נכון? יפה. בשבת לא תוקעים בשופר, חכמים מבטלים, שמא ילך ויטלטלנו 400 ברשות הרבים, מלמד שופר וכו', אבל ביום ראשון שזה דרבנן, תוקעים בשופר. זאת אומרת, באו חכמים וביטלו את דאורייתא וקבעו דרבנן. הבנת את זה? כוח של חכמים. טוב, בכל מקרה לענייננו, יש לנו את היומיים של ראש השנה, כיוון שחכמים באו ותקנו מלכתחילה. כשיהיו יומיים, זה לא משהו במקרה, זה קבוע, אז היום הזה נחשב יום האריכתא. יום האריכתא, ואומר יום אחד ארוך. מה שנאסר בראשון נאסר בשני. אבל יום האריכתא לחומרה. מה פירוש לחומרה? שאסור לנו להכין מיום אחד ליום השני. זאת אומרת, כל עוד לא יצא היום הראשון, אי אפשר לסדר את השולחן לטובת הלילה השני. רק אחרי צאת הכוכבים של היום הראשון, רק אז אפשר להתחיל להכין את הבית, את השולחן, לערוך את השולחן, לחמם תבשיל, אפילו זה יום טוב, כן? רק אז מותר לטובת היום השני. הנושא הזה ברור. יש פה איזשהו מעבר שהוא נראה מוזר, אבל לקחנו אותו לחומרה, ובגלל זה שני הצדדים, גם מצד אחד נחשב יום אחד ארוך, מצד שני זה שני ימים. לחומרה, כן. לא, 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 בין שישי לשבת. דיברנו בין חמישי לשישי. שני ימים של ראש השנה. עכשיו נגיע לשבת, בסדר? אז ראינו, שני ימים ראש השנה, יש לנו חיבור בין הימים, מצד שני, יש לנו פירוד. ההכנות לא יעשו לפני כן. אם רוצים להוציא למשל אוכל, ביום חמישי בצהריים, לטובת חמישי בלילה, אור לשישי, להוציא מהפריזר, מה התשובה שלנו תהיה? אי אפשר. אי אפשר להכין. אתם רוצים ליום השני, תוציאו מהפריזר ביום רביעי אחרי הצהריים, אז הוא כבר יפשיר באיטיות, ודרך אגב, זה אחד הדברים הטובים כל השנה, להפשיר מוצרים במקרר. זה פחות חיידקים. בסדר? אמרנו, אנחנו כל הזמן שיעור בטבעונות והכל ביחד. אנחנו צריכים לחיות בריאים. אז כשמפשירים מוצרים מהפריזר, לא לשים אותם בחוץ בחום. ומרבה חיידקים. להשאיר אותם יום קודם במקרר. ולאט לאט זה יפשיר. ורק אחר כך להוציא אותם החוצה. בפרט בבשר. בסדר? הרבה דברים נוספים, אבל בפרט בבשר. זה הדרך הטובה ביותר להפשיר. זה גם אחר כך מתבשל יותר טוב. בסדר? לא בבום, אלא באיטיות. במדרגות. כל החיים שלנו צריכים להיות ככה. לא לתת בומים. לאט לאט. טוב. בכל מקרה לענייננו, אי אפשר להכין שום דבר מיום חמישי ליום שישי. אבל, גם שני הימים האלה, אין להם אותה מדרגה שיש לשבת בראשית. כי שבת בראשית היא הרבה יותר חמורה מהימים האלה. זה שבת, קביעה וקיימה. כן, וביום טוב אנחנו יודעים שצורך אוכל נפש מותר לנו לעשות. ומכיוון שיכול להיות שיצא יום טוב במוצאי שבת, אני ככה חותך, יום טוב יכול להיות במוצאי שבת, ויגידו שאם מכינים מיום טוב לשבת, יהיה אפשר להכין משבת ליום טוב, באו חכמים ותקנו עירוב תבשילים. מה הכוונה? איזשהו אקט, סמל סימן, שאתה עושה אותו ביום רביעי, ובזה אתה אומר, יש פה משהו מיוחד, אי אפשר להכין מיום ליום, וברור שלא מותר להכין משבת ליום טוב, אלא על ידי המציאות הזאת של יום טוב ואחר כך שבת, על ידי עירוב התבשילים. ובזה אנחנו בעצם יכולים לאפשר לנו להכין דברים ביום שישי לטובת השבת. אבל עוד פעם, אלו דברים אפשר להכין, שאי אפשר לעשות אותם לפני כן. כי הרי ברור לנו שגם ביום טוב אנחנו לא עושים את כל הדברים שאפשר לעשות לפני כן. בסדר? כל מה שאנחנו עושים ביום טוב, זה רק דברים שאפשר, שאי אפשר לעשות לפני יום טוב. למשל, אני אתן דוגמה, בעבר היו שוחטים ביום טוב. הרי ברור לנו שאי אפשר להשאיר בשר 3 ימים, או יומיים, נכון? זה התקלקל. כן? יש פה מישהו שקונה בשר יותר מאשר פעם ביום? מה? טכנולוגיה. יש לנו מקפיא, אתה מבין את ההבדל? זהו, זה בדיוק העניין. יש טכנולוגיה. ולכן אנחנו יכולים, אבל בעבר לא היה דבר כזה. שוחטים, אוכלים, שוחטים, מבשלים. תוך יומיים, 3, הכל נגמר. ומה שנשאר, מתקלקל. או שמייבשים בשר, מעשנים, יש כל מיני סוגי שימור, כן, לאנשים שהולכים בדרך, בשר יבש, כי אין נוזלים, אין התחמצנות, ממילא זה נשמר, אפשר לשלוט אותו על איזה אנקול ככה, שנה, שנתיים. בסדר? רק מה שקרה, שהיו שוחטים. למה שוחטים? כי אי אפשר היה לעשות את זה לפני כן. היום, במציאות שלנו, האם מותר לשחוט ביום טוב? אסור. כי כל מה שאנחנו עושים זה בדברים שאי אפשר לעשות אותם באותו יום. התקלקלו. אבל למשל, אני אתן דוגמה. מי שקונה עכשיו, למשל, בשר בקר, קפוא מחוץ לארץ, הטוב ביותר, חלק בית יוסף, הרבנות הראשית. הטוב ביותר שיש בשוק. בסדר? והוא קונה אותו עם תאריך לעוד 3 חודשים. הוא מבסוט. חיי מדף עוד 3 חודשים, נכון? מתי נשחט הבשר הזה? בערב ראש השנה של שנה שעברה. כי חיי מדף של בשר בקר הם 15 חודש. אז אם מישהו בא ורואה שפג תוקף עוד 3 חודשים, תשמח, עברו עליו רק 12 חודש במקפיא. בסדר? כי אם היה רק עוד חודש פג תוקף, אז היו עוברים 14, אז ברוך השם, עברו רק 12. אז איך אתה רוצה עכשיו? אני רוצה לשחוט כי אני רוצה לאכול טרי. סתם ככה אני אומר, גם עוף טרי שמגיע לסופרים, עוף טרי זה לא עוף של היום. אין דבר כזה. כל דבר צריך צינון, יום קודם. כל דבר שכתוב תאריך שחיטה, אתם תראו שזה יום קודם. מה זה, לא הבאת לי טרי? הרגע הוא קיבל. איזה תאריך? של אתמול. יש חוק וטרינרי, צריך שזה יהיה מצונן. זאת אומרת, היום אף אחד לא אוכל משהו טרי. שוחטים ומיד אוכלים. זה רק בבית, לא לגלי. בסדר? זאת אומרת, יש הרבה דברים שאנחנו לא עושים אותם ברגילות ביום טוב, זאת אומרת, בכל יום, לכן גם ביום טוב יהיה אסור לעשות אותם. דוגמה ניקח, תבלינים. אנחנו קונים תבלינים בסקית, נכון? סקית אטומה, זה שומר על איכות התבלין, בדרך כלל זה שנה תוקף, תלוי גם בתבלינים. מי שרוצה לקנות פחות טרי, אז הוא הולך לשוק וקונה מהערימות שיש בצלחות, כי הם לקחו את השקיות ופתחו אותן. בסדר? זה ההבדל. בין מה שקונים שקית סגורה לבין מי שקונה בחנות. פשוט פתחו את השקית. בסדר? אז ממתי זה תחון? 2, 3, חודש, 4 חודשים? מה, אתה רוצה עכשיו לתחון תבלינים? מה זה קשור לעניין? אי אפשר. בסדר? לשים לב לנושא הזה של יום טוב. אני רוצה קצת ככה, אולי... אני אקריא מתוך הדף שלי, בסדר? שהכנתי, אני מקווה שהוא טוב. אם חסר משהו תגידו לי, אז חג הבא אני אוסיף. בסדר? טיפה נראה איך אנחנו מסתדרים. השנה חל ראש השנה, יש בעמוד הראשון. בימים 5 ו-6, כניסת החג ביום 4 בשעה, כמובן לשעון ירושלים. בסדר? בירושלים זה 5:57. הצירוף של ימי החג ושבת דורש מאיתנו ארוחות מתאימה. יש דברים שאנחנו צריכים להכין מיום 4 לשבת. ושנוכל במגבלות מסוימות להכין מיום 6 לשבת. עירוב תבשילין שיאפשר לנו בישול מהחג לשבת, יש לערוך ביום 4 לפני כניסת החג בשעה, לפני, שעה 5:57. יש להכינו כפי שמופיע בסידורים, כדי שנוכל לבשל, להדליק נרות ביום טוב, שזה ביום 6 לצורך שבת. הרי מדליקים את הנרות ביום 6, בשבת אסור להדליק. אז בעצם אנחנו עושים מלאכה ביום טוב לטובת שבת. איך אתה עושה ביום טוב? לשבת, זה מה שעירוב תבשילין עוזר לנו, וזה המינימום. כי צריך גם את הפלטה. מי שמתכוון להשתמש בפלטה חשמלית לשבת, צריך לחברה כבר מערב ראש השנה. מכיוון שאסור לחברו לנתקה ביום טוב. ויש כאלה שמשתמשים בכל הימים, בכל החגים, בפלטה. חיים קלים, אישה יכולה לשבת עם כולם לסעודה, יכולה ללכת להתפלל, לא צריכה כל הבוקר, מהבוקר עד הערב, לעמוד במטבח, שזה היה בעצם כל ההנאה וכל המימוש העצמי, כן, של הסבתות שלנו. אבל אני יודע היום, גם אם אני אגיד את זה, יגידו לי שאני שוביניסט ואני יודע מה. אומרים לי, אני יודע. כן, כי פעם הייתה קמה סבתא בארבע וחצי בבוקר, כשכולם הולכים לוותיקין של ראש השנה, שמה עליה סינר ומתחילה לעבוד במטבח, מגיעים מוותיקין, יאללה, תעשו קידוש, תאכלו, תשתו, מגיע מניין שני, תאכלו, תשתו, ארוחת צהריים, אחרי הצהריים, שמונה בערב היא מתיישבת, איזה כיף של יום היה, נתתי להם לאכול, נתתי להם לשתות, דקה לא ישבתי עם האנשים בשולחן אחר, אבל היה כיף, עשיתי עבודת השם, אבל זה הוספתי, אני מקווה שאני טועה, בסדר? היום זה אחרת, היום רוצים ללכת להתפלל, זה חלק מההתקדמות, אמרנו טכנולוגיה, העולם מתקדם, ככה צריך, אני לא שולל. כן, הולכים אפשר ללכת להתפלל, הכל כבר מוכן, יכול להגיד לכם מהבית שלנו, יש כבר מראש חודש אלול התחילו לבשל, כן, שמו במקפיא, יש מגשים של אלומיניום, הדבר היחיד שעושים, מסתכלים בצד, כתוב מה זה ולאיזה ארוחה, שולפים, שמים על הפלטה, ובא לציון גואל, לא משתמשים בכלל באש. ברוך השם, יש מקפיאים, יש מקררים, כן? ברוך השם, לא אחד, לא שניים. הכל מסתדר בסוף. זאת אומרת, כשרוצים, איך אומרים, חיים יותר איכותיים, אז כל דבר עושים את שלו. וכיוון שאנחנו, יש לנו חיים יותר איכותיים, ויכולים יותר לייצר לפני כן, ממילא זה מגביל אותנו באפשרות העשייה בתוך החג. כי אי אפשר לאחוז את החבל משני קצותיו. או שאתה מחליט שאתה מודרני, או שאתה מחליט שאתה פרימיטיבי. אל תהיה לי מודו פרימיטיב שכה, אני יודע, משהו באמצע. זה לא הולך. טכנולוגיה אז טכנולוגיה. רוצים קדמה אז יש קדמה. וכיוון שיש קדמה זה מגביל אותנו יותר. ככל שאדם הוא ברמה יותר גבוהה, הוא יותר מוגבל. אתם יודעים את זה? זה ידוע? ראית פעם מישהו הולך ברחוב מפצח גרעינים? ראית פעם מישהו כזה? שבת אחרי הצהריים, רמת גן, פסים. גרעינים, לא? יפה. את הרב הראשי ראית הולך ברחוב ומפצח גרעינים? לא, נכון? זאת אומרת, ככל שאדם יותר גדול, הוא מוגבל. הוא עושה פחות דברים. בסדר, הוא גם לא הולך ג'וגינג עם MP3. נכון? אז זהו. ככל שאדם יותר גדול, הוא יותר מוגבל. זה בחירה. חס ושלום, זה לא... בסדר? ואנחנו משתדלים להיות יותר מסודרים ומאורגנים. וככה להתפתח. טוב, בכל מקרה מכשירי חשמל, מי שמעוניין להשתמש במזגן, תנור אפייה, מחם חשמלי, מעבר וכדומה, מכשיר הנדרש שמותר להשתמש בו בחג, חייב לחברו מערב החג ולתכנן את השעון שבת כבר מערב יום טוב, כלומר מיום רביעי לפני כניסת החג, וכך יפעל עד מוצאי שבת. הכנת הנרות ליום השני ולשבת, מכיוון שאסור לחמם ולהדביק הנר לפעמות ביום טוב, יש להכין לפני החג נרות ללילה השני וכן לשבת. אלא אם כן הנר מותאם לפעמות ואין צורך בהדבקתו, כי אז מותר להעמיד את הנר בפעמות ביום טוב. בסדר? אנחנו ממליצים בכלל לעשות נרות שמן, ואם יש נרות שמן אז אין שום שאלה, מוסיפים שמן בבזיך, שמים פתיל חדש והכל דולק, אולי אפילו גם יש כאלה שבפתיל הישן יכולים להדליק, אין שום שאלה, אפשר לסדר את הנרות. אין בין יום טוב לשבת, אבל מלאכת אוכל נפש בלבד, לא כל צורכי אוכל נפש מותרים, אלא אלו שרגילים לעשותם יום יום. על כן אסור חכמים מלאכות כגון קצירה, פצירה, תחינה, מדוע? כדי שלא יהיה טרוד במלאכות שונות בחג, וימנע משמחת החג. על כן בימינו, לא עושים ביום טוב דברים שלא רגילים לעשותם ברגיל, כגון אפיית לחם ועוגות, קטישת תבלינים. ראוי שגם בעלת הבית תשמח בשמחת החג, לכן מומלץ להכין כל מה שאפשר לפני החג, וזה התמצות של כל מה שאמרתי. שימוש באש ביום טוב, יצירת אש חדשה אסור ביום טוב, הכן צריך להכין לפני כניסת החג, נר שממנו יהיה אפשר להעביר אש לצורך הדלקת נרות החג ביום השני ולכבוד שבת וכן לבישול בשני ימי החג. אפשר להשתמש צורך כן בנר נשמה או שמן בכוס שידלק יותר מ-24 שעות. אסור להשתמש במצעת אלקטרוני ידני או הקבוע בקיריים, לכן לשים לב, לנתק או לחסות את לחצן המצד שבקיריים, וכמובן תלוי בדרך ההפעלה, יש קיריים כאלה שברגע שלוחצים להפעיל את הגז גם מופעל המצד, ויש כאלה שלוחצים ויש כפתור בצד למצד, אז אם יש מקום כזה שברגע שלוחצים המצד מופעל, אין ברירה אלא לנתק את החשמל, ואז אפשר להשתמש בתנור, כי זה, אם זה משולב, ביחד, בסדר? אסור להפעיל מצד ביום טוב, צריך להעביר מאש לאש. מה? חשמל. זה מעגל חשמלי. מה? מצד זה מעגל חשמלי. קצר. קיריים חשמליות, כמו תנו. מסדרים בערב יום טוב, שעון שבת, וזהו, לא נוגעים כלום. כי כל שינוי זה החלפה של גוף חימום. בסדר? יש שלושה מצבים. אחד קטן, אחד בינוני, ושניהם ביחד. בדרך כלל ככה עובדת קירה חשמלית. בסדר? טוב. הדלקת נרות. בערב החג תדליק הישר מלכתחילה את נרות יום טוב, על פי הזמן המופיע בלוחות. אם לא הדליקה בשעה זו, יכולה להדליק עד השקיעה. אם עברה השקיעה, יכולה להדליק רק מאש שעברה מאש אחרת, ולא בהדלקה מגפרור. בערב ראש השנה מברכות הנשים להדליק נר של יום טוב. הנוהגות לברך שהחיינו ביום טוב בהדלקת הנרות, מברכות אף בראש השנה. נשים רבות נהגו לברך ולאחר מכן להדליק ביום טוב, אף על פי שבשבת נוהגות להדליק ולאחר מכן לברך. מדוע? כי ביום טוב מותר אחר כך להמשיך להעביר אש. כל אישה תנהג כמנהג משפחתה, מכל מקום. לא תכבה את הגפרור לאחר הדלקה, לתניחנו במקום בטוח. גם אישה שברכה שהחיינו בהדלקת הנר, תענה אמן בברכת שהחיינו בקידוש. אולם, איש המדליק נרות לא יברך שהחיינו אלא בקידוש בלבד. מהי המציאות של איש מדליק נרות? בחור בפנימיה, מילואימניק, בסדר? או מי שאשתו הלכה ללדת. בסדר? דיברנו על אנשים רגילים. ליל ראש השנה. ראוי שיהיה שולחן ערוך, הנרות דולקים, כל בני הבית לבושים בגדי חג. בעת שחוזרים לבית הכנסת, ייכנסו לבית בשמחה. ואף אם לא הכל מוכן, לא יקפידו לקרב אפילו בליבם. יעמוד, אני אומר הרבה פעמים לאנשים, אם אתה רואה, בא הביתה, בפרט בערב השני. אמרנו שבערב השני אי אפשר להתחיל להכין כלום לפני צאת הכוכבים. רק אז אפשר להתחיל להכין משהו. אז אם חוזרים מבית הכנסת, אצלי למשל לבית הכנסת, אני קבעתי שהערבית תהיה כמו צאת שבת. לא צאת הכוכבים, רבע שעה יותר מאוחר. למה? ניתן דרשה, נאריך טיפה, נתפלל קצת יותר לאט, שיבוא הביתה ולא יהיה לחץ. כבר הספיקו לשים את הדברים לחמם, לארגן שולחן. אבל דבר אחד אני אמרתי, שמי שמגיע הביתה ורואה שדברים לא מוכנים, מה הוא עושה? מפשיל שרוולי. זה היה אומר לנו תמיד הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, יש סגולה של חבדניקים לשלום בית. משאירים את הטלית בשבת, לא מקופלת, מוצאי שבת מיד אחרי ההבדלה, מקפלים את הטלית וזה סגולה לשלום בית. היה אומר הרב בן טוב, יש לי סגולה יותר טובה לשלום בית, תקפל את השרוולים. בסדר? זו סגולה טובה לשלום בית, עוזר הרבה בבית, ואיך אומרים, נושא בעול עם חברו, כי חברתך ואשת חקיך, כן, האישה נקראת חברה של האיש, והוא חבר שלה, אז אם חברים, אז עוזרים אחד לשני. אמא תמיד שתהיה בריאה, אמא, מה צריך להביא לך מהמקולת? לא היה סופר, היה מקולת. מה להביא לך? לי לא צריך כלום, שום דבר. למי? לכולם? כן, אפשר להביא. יש מה להביא. בסדר? זה ככה שינוי בהסתכלות. לראות באמת את הדברים ברורים שכולנו נוסעים בעול, והבית הוא בית של כולם, וכל אחד נותן את כל מה שהוא יכול לתת. שים על השולחן את כל הקלפים. כל מה שיש לך תיתן, ואז בעזרת השם, הבית שלם, בפרט, כמו שאנחנו אומרים, בראש השנה, שזה בעצם מה שיש לנו כאן לגבי הנושא של הסימנים. כן, כי הגמרא מביאה, כיוון שסימן המילתא, מה זה סימן המילתא? סימן הוא פועל פעולה. אנחנו עובדים הרבה בכוחות של אנרגיות. משדרים, אדם שמשדר חיוב, יקבל חיוב. אדם שמשדר שלילה, תהיה לו שלילה. בסדר, לא יודע באיזה בית משפט, אבל שלילה תהיה. בסדר, אבל אחרי כשאדם חושב טוב ועושה דברים טובים, אז בעזרת השם יהיה טוב. כי זה תלוי הרבה במחשבת האדם. דימוי עצמי נמוך, כל מיני, אומרים, לא להיכנס לכל הפרטים, אבל כללית, אנחנו בערב ראש השנה, לקחת את כל הכוחות, להעביר אותם לחיוב. זה מה שהתחלנו מקודם לדבר. השנה הזאת הייתה שנה של מהפכים. שנה שבה ראינו דברים, ממש מישהו תכנן והקדוש ברוך הוא הפך הכל. חשבו להפסיק, פתאום תמשיכו. לא משנה, אמרנו שזה היה ברמה פחות טובה. אבל הכל מתהפך, לא לפי סדר, לא לפי תוכנית, לא לפי תקציב. הכל מתהפך. שום דבר לא נגמר כמו שהתחילה השנה. הכל בהשגחה. בואו ניקח את זה לטוב, נבין שיש לנו הקדוש ברוך הוא שמשגיח עלינו, וכל תוכנית פה היא בסיס לשינויים, והשינויים יהיו חיוביים כתוצאה מחשיבה שלנו שזה לטוב, שתהיה לנו תמיד עין טובה, ולכן בראש השנה לוקחים דברים לסימן טוב, והגמרא מביאה שתי נוסחאות, האם לך זה, האם מספיק לראות, או לאכול, לאכול. יש כאלה שרואים ואומרים יהי רצון, ויש כאלה שאוכלים, אחד אוהב, אחד לא אוהב, ועצר בבית פעם מישהו בא, ופתאום פתחו איזה ככה כיסוי, והעין של הכבש קפץ לו, אז הוא לא אוכל את זה. בסדר? ראש כבש. נהיה לראש ולא לזנה. אבל העין הפריע לו ככה, מסתכל, תראים, לכבש יש עין גדולה, עגולה יפה. בסדר? יש כאלה שלא אוהבים את זה. ברור. אז אני אומר, לשים לב גם בנושא הזה של הסימנים, כל אחד שיעשה מה שבא לו בראש. שנה אחת הילדים שלי הביאו במבה. שטיפול בומבה על אובמבה. בסדר? או רוגע לך. שתהיה שנת רוגע לך. כל, אפשר לעשות כל מה שרוצים. העיקר שיהיו דברים שהם לסימן טוב. בעזרת השם, תראו, מה שהלב חושק הזמן עושק, אנחנו בעצם סיימנו את הזמן מזמן. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו להמשיך את הכל בטובה, בברכה, נזכה לגאולה שלמה. שנה הזאת, איך מסיימים את אליך? יש פיוט בסליחות, הבית האחרון, תשעה לתפילתי ולשיח רנתי. מה זה תשעה? תשעה. בסדר? בעזרת השם שנעשה. כל טוב. ברוך.